מסכת שבועות דף מם א', נתחיל בעמוד הקודם 10 שורות מלמטה. מנה לי בידך, אין לך בידי, פטור. אמר נחמן, משביעין אותו שבועת הסת. למדנו במשנה, אדם אם הוא מודה במקצת טענה, הוא תובע אותו חברו, תחייב למנה 100 דינרים. והוא מודה לו ב-50 וכופר ב-50. חייב שבועה להכחיש את התובע שטוען ממנו 100. אבל אם אותו הנתבע הוא כופר בכל, אומר אני לא חייב לך כלום, הדין בזה שהוא פטור בשבועה. אומר נחמן, אכן זהו דין התורה הקדושה, אבל חכמים תקנו שעליו להישבע שבועת הסד, דהיינו שבועה מדי רבנן. רשי במקום אחר כותב, מה פירוש המילה הסד? הסד כוונה היא מסיתים אותו, מפתים אותו. כלומר, אומרים לו, מה אכפת לך? כדי לנקות את עצמך מכל חשד, תשבע. כדי שכולם יאמינו לך שאכן באמת אתה לא חייב כלום. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? חזקה אין אדם תובע, אלא אם כן יש לו עליו. מדוע חכמים תקנו שבועה? התשובה היא, מפני שחכמים אומרים, סתם כך, יבוא אדם ויתבע מחברו, אם באמת הוא לא חייב לו כלום, הייתכן כדבר הזה. ודאי, אם הוא תובע, כנראה שבאמת ישנו חיוב כלשהו עליו, ולכן חכם תקנו שבועה. אדרבה, חזקה אין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו. מת הגמרא, הרי להפך. הסברה אומרת שמן הסתם, אם באמת הוא היה חייב לו, הוא הלווה לו, הייתכן שהוא היה כלום, מעיז פנה וכופר ואומר אני לא חייב לך כלום? ודאי שלא, אם כן אדרבה, לנתבע הזה שכופר בכל יש לו חזקה שבאמת הוא פטור, ואם כן מדוע צריך להשביע אותו על כך גם בלי שהוא נאמן? עונה גמרא, השתמותהו דקרא משתמית לה, סבר עד דהבו לי ופרענה לה. את הגמרא, מה שאותו הנתבע כופר זה לא עזות פנים, כי באמת אין כוונתו לכפור לגמרי ולא לשלם, אלא היות שכרגע אין לו כסף, אז הוא אומר אם אני יודע אז יחייבו אותי לשלם, לכן הוא מתכוון רק להשתמט, להתחמק לבינתיים, כדי שכאשר יהיה לו כסף באמת הוא ישלם, לכן זה לא נקרא עזות פנים. לעומת זה התובע, בוודאי שזו עזות גדולה לבוא לאדם שלא חייב לך כלום לומר לו אתה חייב לי, זה עזות. תדע, דאמר רבי דיבה רבין, אמר רב חסדה, הכופר במלווה כשר לעדות, ופיקדון פסול לעדות. אומרת הגמרא, הוכחה לכך, שאדם שהוא כופר, אין זה נחשב לעזות, כי אנחנו תולים לומר שלא הייתה באמת כוונתו לשקר ולא לשלם, אלא רק להתחמק ביתם עד שיהיה לו כסף. הוכחה לכך, שהרי אמר רבי דיבה רבין, אמר רב חסדה, אדם שהוא כופר במלווה, דהיינו, הוא תובע את חברו, אתה חייב לי כסף. והוא אמר שלא חייב, הוא באו לאחר מכן עדים ואמרו שהוא כן חייב לו כסף. הדין שהוא קשר לעדות, אם יהיה פעם אחרת מקרה שאותו הנתבע היה עד בדבר, הוא קשר. לא אומרים, הרי שזה חשוד להיות כגזלן וגזלן הוא פסול לעדות, לא. לעומת זה, אם תבעו אותו על חפץ, אומר לו חפץ שימצא בידך, הוא שייך לי, נפקדתי אותו בידך. ואותו האדם אומר, מה פתאום זה שלי? והתברר שזה שקר, אכן זה היה שייך לאותו אדם התובע, אותו חפץ הוא יפקיד אותו רק ביד הנתבע, והתברר, באו שני עדים ראו שזה היה שקר, אכן הוא פסול עדות. למה? כי רואים שהוא גזלן. מה ההבדל ביניהם? שניהם זה אדם, הנתבע הזה יכחיש בממון. התשובה היא, כאשר זה מלווה, זה לא בהכרח שבאמת כוונתו לשקר ולגזול, אלא להיות שכרגע אין לו כסף. לכן, הוא מתחמק לבינתיים מלשלם. רואים מכאן את הסברה שאמרנו, שאדם שהוא מכחיש ואומר שהוא לא חייב, זה לא מראה שבאמת האיש הזה בדעתו לגזול. לכן זה לא נקרא זאת, כי הוא רק מתכוון להתחמק בלבד. רב חביבה מתנה אספה. מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר לו תנהו לי. נתתיו לך פטור. אמר נחמן, משביעין אותו שבועת הסת. מה דמתני הרשעה, כו שכן אספה. מה דמתני להאספה, החה הוא דייקה דררה דממונה. אבל התם דייקה דררה דממונה לחייבה היה שונה את ההלכה שאמרו נחמן, שאדם שכפר בכל, הוא צריך בכל זאת לשבע שבועת הסת מדי רבנן. הוא אומר, רב נחמן אמר את זה על המקרה בספר של המשנה. מה כתוב בספר? אדם שאמר לחברו, מנה בידך אתה חייב לי מנה. הוא אמר לו את זה בפני שני עדים. ואכן, אותו הנתבע הודה בפני העדים. אמר לו, כן, אמת, אני חייב לך. למחרת, הוא בא ואומר לו, תן לי את הכסף שאתה חייב לי, הודית בפני העדים. אמר לו, אמת, הייתי חייב לך, אבל לאחר מכן פרעתי לך. ועכשיו אני לא חייב לך כלום. הדין בזה שהוא פטור. אין בזה הכחשה מההודעה שהודה אתמול. כי הוא לא מתכחש לומר שהוא הודה, אלא שהוא טוען, הייתי חייב וכבר החזרתי לך. לכן הדין בזה שהוא פטור. עד זה אמר רב נחמן, משביעין אותו שבועת הסת. מבארת הגמרא, מי שאומר שרב נחמן אמר את דבריו, שהוא חייב שבועת במקרה של הרשע, דהיינו כאשר לא הייתה שם הודעה מעולם, סתם אדם בא ותועד חברו אומר לו, מנה לי בידך, אין בידו שטר, אין בידו עדים, משנה אמרה שהוא פטור. אף אחד אומר נחמן שצריך שבע שבועת הסת, קל וחומר במקרה של הספר, שהוא הודה בעבר שהוא אכן הוא לווה ממנו, ודאי בזה שהוא יסבור שחייב. אבל רב חביבה שאומר שבמקרה של הספר אמר נחמן שהוא חייב שבועה, לפי דבריו דווקא במקרה הזה, כיוון שיש דרה דמונה, כלומר ראינו שיש פה רגליים לדבר, שהיה חיוב ממון ביניהם, היה קשר, הרי הוא הודה לו בעבר שאכן הוא היה חייב לו כסף. דווקא בזה אני אומר שחייב שבועת הסת, אם מחר הוא יבוא ויאמר כבר נתתי לך. אבל ברשע, היות שהוא מעולם לא הודה, ולפי דברי הנתבע לא היה שום קשר אמוני ביניהם מעולם, מקרה כזה לפי דעת רב חביבה גם נחמן מודה שפטור משבועה אפילו מדי רבנן. מה יקה בין שבועת דאורייתא לשבועת רבנן? מה ההבדל ביניהם בהלכה? עיקה ביניי הוא מפח שבועה. בדיוק הייתה למה בחינן שבועה? בדרבנן, מה בחינן? מת הגמרא, אדם שהוא חייב שבועה, אם זוהי רק שבועה מדרבנן, בדרך כלל תמיד הנתבע הוא זה שנשבע והוא פטור מלשלם. אם אדם חייב שבועה מדרבנן כגון כאן, כופר בכל, חייב שבועת הסת מדרבנן בלבד, יכול אותו הנתבע לומר לתובע, במקום שאני אשבע ופטור מלשלם, אדרבה, תשבע אתה שהאמת כדבריך ותיקח. זכותו של הנתבע לומר כך. ואם התובע לא יוצא להישבע, הנתבע פטור מלהישבע ופטור מלשלם. לעומת זה בשבועה דאורייתא, אין הנתבע יכול להפוך את השבועה ולומר לתובע, תשבע אתה שאני חייב לך את כל המנה ואז תיטול את כולו. יכול התובע לומר לו, אני לא רוצה להישבע. התורה הטילה עליך אתה, שאתה מודה קצת טענה, תשלם את המקצת שאתה מודה, ואת השאר תשבע. אם אינך רוצה להישבע, עליך לשלם, גם בלי שאני התובע אשבע. ולמו ברב השידי אמר, בדאורייתא נמי מבחינן שבועה, מה יקה בין דאורייתא לדרבנן? ודעת מור ברב השיש שסובר שגם כאשר הנתבע חייב להישבע מדאורייתא, בכל זאת יש לו אפשרות לומר לו תובע, אדרבה, אתה הרי טוען שלחייך את כל מנה, תשבע אתה ותיטול את כל המנה. יש לו זכות לומר זאת. ואם התובע לא ירצה להישבע, הרי שיכול הנתבע להיות פטור לגמרי, גם משועה וגם תשלום. לפי דברם כן, מה ההבדל בשועה דאורייתא שועה דרבנן? הקביני הוא מחת לנכסה. בדאורייתא נחתינה לנכסה. בדרבנן לא נחתינה לנכסה. ואת הגמרא, אם זה חיוב שבועה בדאורייתא, ואותו הנתבע לא רוצה להישבע ולא רוצה לשלם, הדין הוא יורדים לנכסיו ולוקחים ממנו. כל מה שהוא לא נשבע הוא חייב לשלם. לעומת זה, אם זה שבועה בדרבנן, אם הוא לא רוצה להישבע, אז לא יורדים לנכסיו. ולרבי יוסידי אמר, בדרבנן מי נחתינן נכסה, דתנן, מציאת חירש או טבח קטן, יש בהם גזל מפני דחי שלום. רבי יוסי אומר, גזל גמור. ואמר בחסדה, גזל גמור מדבריהם. למה אין נפקא מינה? להוציאו בדיינים. מה עיקה בין דאורייתא לדרבנן? אומרת הגמרא, לפי דעת רבי יוסי שסובר שגם בדבר ששבוחיו שבועה רק מדרבנן יורדים לחסב. מאיפה לומדים את זה? הוא לא אמר את זה מפורש, אלא יש הלכה שאומרת, גדול שהגביע המציאה הוא זכה בהנחשבת שלו, זה ממונו. אבל חרש שוטה וקטן, היות שאין להם דעת, ממילא מן התורה אין להם דין של זכייה. אף על פי כן, תקנו חכמים שאם הם הגביעו מציאה, הרי זה שלהם. זה לא שלהם ממש, זה רק שלהם פני זכי שלום, מדי רבנן. כדי שלא יבואו לריב איתם עם אותו אדם שיקח את זה, יחטוף את זה מאדם. רבי יוסי אומר, זה גזל גמור. אמר בחסדה, אין כאן את רבי יוסי לומר שזה גזל גמור מדאורייתא, ודאי שלא. היות שאין בהם דעת, אז אין בזה זכייה גמורה. אלא כוונת רבי יוסי לומר שזה גזל גמור רק מדרבנן בלבד. לפי זה, צריך להבין, מה הכוונה גזל גמור? הרי גם תנא קמא סובר שזה גזל גמור. הכוונה היא להוציאו בדיינים. במידה והאדם הזה שלקח מיד אותו חירש שוטה וקטן שלקחו את המציאה. אם אתה אומר שזה רק מן דרך שלום, אז אומרים לו, תחזיר את זה. לא רוצה, לא עושים כלום. אבל לפי דעת רבי יוסי, נשב כאילו גזל גמור. ובית הדין, אם הוא לא רוצה אותו האדם שלקח מיד החירש והקטן שהגביעו את המציאה, לקח, לא רוצה להחזיר להם את זה, בדין יורדים לחסב ולוקחים לו בכוח. אם כן, לפי דעתו יוצא, שגם דבר, שיש בו רק דרבנן בלבד, סוג רבנן בלבד, בכל זאת יורדים לחסב של האדם. ואם כן, עליהם להבין, מה ההבדל בין חיוב דרבנן לבין חיוב דאורייתא? אומרת הגמרא כבנהו שכנגדו חשוד על השבועה. בדאורייתא, שכנגדו חשוד על השבועה, אבחינן לשבועה ושמו אידך. בדרבנן, תקנתה היא, תקנתה לתקנתה לעבדינן. אומרת הגמרא, אבקמינה היא כזו. מה קורה כאשר אדם חייב שבועה מן התורה, אבל הוא לא יכול להישבע, כגון, אותו אדם שמודה במקצת טענה, הוא חייב שבועה מן התורה, הוא רוצה להישבע. הבעיה היא שאנחנו מכירים אותו במקרים קודמים, שהוא אדם רשע, נשבע על השקר. אחד כזה אי אפשר עכשיו להשביע אותו. אז מה עושים? כיוון שהוא חייב שבועה מן התורה, אנחנו אומרים לו, מוטל עליך להישבע ולשלם. או שתישבע ולשבע אתה לא יכול. מה עושים? אמרו חכמים, אותו התובע, הוא יישבע, שבאמת הנתבע חייב לשלם לו את כל המנה, ואז הוא נוטל בעל כוחו של נתבע. לעומת זה, אם אותו הנתבע הוא כופר בכל, מן התורה הוא פטור מן השבועה, רק חכמים תקנו לו שיישבע ויפטר, נשבע שבועת אסת. אם הוא לא יכול להישבע כגון שהוא חשוד על השבועה, אז לא אומרים שכנגדו יישבע ויטול. למה? מפני כל הדבר הזה, שאותו הנתבע חיה שבועה, זה רק תקנת חכמים. כשהוא לא יכול להישבע, הוא חשוד על שבועה, לא נעשה תקנה נוספת, ונאמר שכנגדו יישבע ויטול. תקנה לתקנה לא עושים. ולרבנן דפליגי על הדי רבי יוסי די אמרו בדרבנן לנחתינן נכסה, מי עבדינן לה? תגמרה לפי דעת חכמים שאומרים שבהלכות כאלה שהם דרבנן לא יודעים חסב של האדן. לכן, כיוון שצריך חרש שוטה וקטן זה רק גזל מדרבנן, לא יורדים לחסב של אותו אדם שחטף מיד החרש שוטה וקטן תמציאה. אם כן, לפי דעתם, כל דבר דרבנן לא יורדים לחסב. הוא הדין, אדם שחייב שבועה דרבנן ולא רוצה לשלם, אז לא יורדים לחסב. אם כן, מה נעשה לו? כל אדם שיהיה חייב שבועה דרבנן נגיד, לא רוצה להישבע. מת הגמרא, משמתינן ל, עושים לו נידוי, שכולם צריכים להתרחק מעיניך ממנו וכו', בעידי כך זה יגרום לו לשלם ולא לזלזל בתקנת חכמים. אמר לרבינה לרב אשי, היי, נקטה בחופסי הדין שביקה לגלימהו, אלא מה עודינן ל? אמר למשמתינן ל, עד מתי זמן נגדה, ונגדינן ל, ושבקינן ל. אומרת הגמרא, אמר לו רבינה לרב אשי, מה זה נדה אותו? אם אתה משאיר אותו ככה בנידויו, אז אם כן זה נקרא שאתה בעצם מאלץ אותו שהוא ישלם. זה כאילו שאתה יורד לחסב. הרי אתה מכריח אותו, אף אחד בעיר לא יכול להתקרב לארבע עמותיו, להתפלל איתו. אז זה נקרא שאתה יורד לחסב. זה גמרא אומרת משל על זה, נחתה בחובסה נשבקה לגלימה הוא. אתה לא לוקח ממנו את הגלימה בכוח, אתה תופס אותו, לא נותן לזוז, ומילא מוכרח לי לתת את הגלימה, אבל לא לקחתי לו את הגלימה, זה נקרא שאתה לוקח את הגלימה. רודים בענייננו? אומרת הגמרא, אלא מה אנחנו עושים לו? נותנים לו נידוי, כמעט שלא רוצה להישבע, עד הזמן שבדרך כלל, כל מיני דברים שאדם חייב נידוי, כדי שיחזור בו, אם הוא עשה מעשה לא טוב וכדומה, נדים אותו. אם עברו 30 יום והוא עדיין לא חוזר בו, אז מקבל מלכות, מכת מרדות מדרבנן בבית הדין, ואחר כך, אז מסירים מעליו את הנידוי, וזהו. הוא עדים בענייננו. נותנים לו נידוי לא לעולם, עד שיסכים להישבע שבועת אסת, אלא רק מנדים אותו עד 30 יום. עבר 60 יום והוא עדיין לא רוצה להישבע ולא רוצה לשלם, אז מלכים אותו מכת מרדות מדבריהם, ואז הוא פטור ויכול לעשות מה שירצה. הוא גם אין עליו נידוי, זה כי זה רק דרבנן בלבד. אמר פפא, היימן דאפיר שטרל חברי, זה אמר לי, שטרה פרוע הוא. אמר לי, לאו כל כי מנח, זיל שלם. ואם אמר, לשתבע לי, אמרינן לי, אשתבע לי. אומר הפפא, אדם שמוציא שטר חוב על חברו, אומר לו, אתה חייב לי פה כסף, כמו שכתוב פה בשטר. אומר לו, הלווה אמת. השטר אמיתי, חתימות אמת, לא מזויף, אבל שילמתי לך כסף. יכול אותו המלווה, התובע, לומר לו, לא כמו מה שאתה דבר נאמין לך, מי מאמין לך? אם כן, למה השטר הזה נמצא בידי? ודאי שאתה עדיין לא פרעת. אומר אכן, כך אנחנו אומרים לו, לאו כל כי מנח. לא מה שאתה אומר נאמין לך, עליך לשלם. אבל אם ידרוש אותו הנתבע, כלומר אני מוכן לשלם, אבל אני דורש שאותו התובע יישבע שלא פרעתי לו. אנחנו פוסקים כך את ההלכה, שאותו התובע עליו להישבע. כמו שאמר רב נחמן, שאם הנתבע כופר בכל בהלוואה שהייתה בעל פה אין שטר, הדין בזה שהוא צריך שבע שבועת הסת, הוא הדין אם התובע מביא בידו שטר. והנתבע אומר אני שילמתי, אז גם כן אותו התובע היה לי שבע שבועת הסת מרבנן. אמר לרב חברי דרבה לרבשי, ומה בין זה לפוגם את שטרו? אמר לו רב חברי דרבה לרבשי, לקמן במשנה נלמד בעזרת השם, שאדם שמוציא שטר חוב על חברו, שחברו חייב לו מאה זוז, הנתבע אומר, אני שילמתי לך את כל החוב. התובע אומר, אמת שילמת לי, אבל לא שילמת לי את כל השטר כולו, שילמתי רק חלק. הדין בזה, כיוון שגם הוא עצמו מודה שאין האמת כמו שכתוב בשטר לגמרי. עובדה שהוא חלק מזה כבר שילם. אם כן ממילא, אין התובע יכול לדרוש תשלום, אלא עד שישבע שעל יתרת הסכום, מה שהוא עדיין תובע, יישבע על כך שעדיין לא פרעו לו את זה. לפי דבריך, לא רק אם אדם שפגם את שטרו, דיינו שאותו המלווה מודה שהשטר שלו פגום, שחלק ממנו כבר נפרע, ואנחנו יוצא אפילו אם אותו המלווה טוען שהשטר שלי הוא שטר מעולה, לא פרעו לי אפילו שקל אחד, בכל זאת גם כן חייב שבועה. אז אם כן, מה החידוש באדם שפוגם את שטרו, אותו מלווה שהוא מודה שהשטר שלו לא כל כך טוב שחייב שבועה? אמר לי, אתה מפעל גבדי לתעין איהו, תענינן להענן, אחה, אמרינן לזיל שלם לה, ויתעין ואמר, אשתבע לי, אמרינן לזיל אשתבע לה. אמר לו, יש הבדל, שמה, כאשר אותו המלווה בעצמו מודה שהוא הנתבע פרע לו חלק מהחוב, הוא מודה שהשטר שלו הוא לא שטר טוב, הוא שטר פגום. באופן שכזה, מצד אחד אומרים לנתבע עליך לשלם, אבל מצד שני, אנחנו אומרים לאותו המלווה תישבע שהוא לא שילם לך את כל סכום ההלוואה. גם בלי שאותו הלווה ידרוש את השבועה הזו. אבל בענייננו, כאשר אותו המלווה אומר לא קיבלתי שום תשלום על החוב, כל השטר כולו לא קיבלתי שום דבר, פן שכזה אנחנו אומרים לנתבע לך תשלם. רק אם אותו הנתבע יבקש שאותו המלווה יישבע לו, אז אנחנו אומרים למלווה שיישבע. והיא צובה מרבנן, הוא למה שבעינן לה? אמר לרבי, אמר לרבשי, צובה מרבנן שלח גלימה דין ש? אלא למה זדיקינן לה? אומרת הגמרא, ואם אותו הנתבע הוא דורש תשלום, הוא דורש שבועה מאותו התובע, אבל התובע הזה הוא אדם תלמיד חכם. אופן שכזה, אנחנו לא יכולים לחייב את התובע הזה שבועה, כי זה רק אנחנו חושדים אותו בשקר. ועוד שיש בידו שטר, מאמינים לו. אמר לו רבי, אמר לרב השיעי, מה? מישהו תלמיד חכם יכול להפשיט את האנשים את הגלימה שלהם? כלומר, כיוון שאם זה אדם רגיל, אומרים לו, אי אפשר לתובע לדרוש כסף, אלא אם כן יישבע. אז גם פה אצלנו, איך אפשר להקל יותר בדבר הזה תלמיד חכם? תגמר אלא, למה זה דקחינה לדינה? כלומר, אם אותו הנתבע הוא דורש שבועה, אז אנחנו אומרים לתובע תלמיד חכם, תשמע, הוא דורש שבועה, ולכן אנחנו לא יכולים לחייב אותו שישלם לך. ככה אנחנו אומרים לו. מוסיף על זה הראש ואומר שהכוונה היא, אומרים לו, לכן אנחנו לא יכולים ושותקים. אם אותו התלמיד חכם יאמר, אני מוכן להישבע, הנה כן אמי, אז אותו התובע התלמיד חכם יישבע, ונוציא את זה מאת הנתבע את התשלום בשלמותו. מנה לי בידך וכו'. אמר ביהודה מרב עשי, המלווה את חברו בעדים, צריך לפרעו בעדים. כי אמריתה קמד שמואל אמר לי, יכול לומר לו, פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם מדינת הים. אמר ביהודה מרב עשי, אדם שילבה לחברו בפני שני עדים, צריך אותו הנתבע לפרוע לו דווקא בפני עדים. הוא לא יכול לומר לו, אני שילמתי לך. כי כיוון שילבה לו בפני עדים, אז אם כן, זה מראה שהוא רוצה שהוא ישלם לו דווקא בפני עדים, ולא ישלם לו בנו ועצמו, ואחר כך הוא יחיש אותו, יאמר, אני כבר שילמתי לך. אומר רב יהודה, כשאמרתי את הדברים האלה של רב עשי לפני שמואל, חלק על כך, ואמר, למרות שילבה לו בפני עדים, יכול אותו הלווה לומר לו, אמת? אני צריך לשלם לך בפני עדים, אבל שילמתי לך בפני פלוני ופלוני, והם הלכו עכשיו מדינת הים. ואין לי דרך להוכיח לך שפרעתי לך. תנן, מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר לו, תנהו לי, נתתיב לך, פטור. ואחה, כיוון תבעה בעדים, כמן דרסוה בעדים דמי, וקטני פטור, תיותה דרב עשי. מקשה גמרא על רב עשי. כתוב המשנה, אדם שאמר לחברו, תחייב לי מנה. ואמר לו, כן, ככה הודע לו בפני העדים. אחר כך למחרת, אמר, תן לי את המנה שהלוויתי לך. אמר לו, שילמתי לך כבר, הדין בזה שהוא פטור משבועה. והרי כאן, כיוון שאתמול הוא טבע אותו בפני עדים, והוא הודע לו בפני עדים, אז זה כמו בעצם שהוא הלווה לו בפני עדים. ואם כן לך הורה, היה צריך לפרוע לו אך ורק בעדים. המשנה אומרת, אם אחר כך הוא אומר לו, כן, שילמתי לך כבר, הדין בזה שנאמן והוא פטור משבועה. למה פטור? ודבריך יכול לומר לו, כיוון שאתה לא פרעת לי בפני עדים, אז אתה לא נאמן. כאן קושי על רב עשי. אמר לך רב עשי, ענה כי אמרי אחד עם עיקרה עושה בעדים, דלאי דידיהם נה, אחא הים נה. אומר רב עשי, יש הבדל. כל מה שאני אמרתי, שאדם חייל פרוע דווקא בפני עדים, זה רק כאשר ההלוואה עצמה הייתה נעשית בפני עדים. שלמה הוא הלוואה לו את זה בפני עדים? הרי אין שטר, למה הוא צריך עדים? שלומר לו, שתחזיר לי אך ורק בפני עדים. אבל כאן בענייננו, שהוא הלוואה לו את זה בינו לבינו. ואם כן נראה שהוא מאמין לו. אחר כך, נכון שהוא שאל אותו בפני שני עדים, נכון הלוויתי לך? ואמר לו, כן, מכל מקום. כיוון שהוא לא דרש ממנו פירוש שיחזיר לו דווקא עדים, ואדרבה, הלוואה איתה בינו לבינו. אם כן מראה שהוא מאמין לו. לפיכך, כאשר בסופו דבר אמר לו אותו הנתבע, אני שילמתי לך כבר ביני לבינך, נאמן. רב יוסף מתנה אחי. אמר ביהודה אמר רב עשי, המלווה את חברו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים. ואמר, את תפרעני אלה בעדים, צריך לפרעו בעדים. כי אמריתא קמד שמואל אמר לי, יכול לומר לו, פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים. רב יוסף אומר, שלא ככה היו הדברים. גם רב עשי מודה, שאדם שילבה לחברו בעדים, הוא לא צריך לפרעו בעדים. אז אם כן, מה רב עשי אמר? אמר כך. אם חבר, או אם אדם שילבה את חברו בפני עדים, הוא הוסיף ואמר לו במפורש, אל תפרעני אלא בעדים. רק באופן לזה, אמר רב עשי שצריך לפרעו דווקא בעדים. אם לא שילמתי לך, לא נאמן. כי אמרתי לך, תפרע דווקא בעדים. ועל זה אמר שמואל, גם באופן כזה, יכול אותו הנתבע לומר, ביקשת שאני שייך בפני עדים? שילמתי בפני עדים. אבל איפה עדים הם? הלכו מגיעת הים, מה אני אעשה להם? מאיפה אני יכול לדעת שהם יישארו כאן לעולם או ילכו? לא יכול לדעת, שילמתי לך בפני פלוני ואלמוני, רק אתה יודע שהם נסעו אתמול לחול. מת הגמרא, תנן, מנה לי בידך, ואמר לו הן, אמר לו אל תתנהו לי אלא בפני עדים למחר, אמר לו תנהו לי, נתתיו לך חייב, פני שצריך לתן לו בעדים. תיובתא דשמואל, את הגמרא קושייה עצומה, למדנו משנה מפורש. אדם שאמר לחברו מנה לי בידך, אמר לו הן, כן אני מודה לך שאני חייב לך. ואז באותה שעה אמר לו המלווה ללווה, אל תתנהו לי אלא בפני עדים, אל תחזרי את הכסף לדק בפני עדים. ואחר כך, למחר, אמר לו שוב, תן את הכסף, אבל נתתיו לך, הדין הוא חייב, למה? פני שצריך לתן לו בעדים. מכאן קושיאל שמואל, כאן רואים שהוא לא יכול לומר לו, אני שילמתי לך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים. אמר שמואל תנאי הידתניה, בעדים הלוויתיך, בעדים פרע לי, או ייתן, או יביא ראייה שנתן. ולם בתרא אומר, יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם מדינת הים. אומר שמואל, אכן זו מחלוקת תנאים. התנא של המשנה שלנו סובר, אכן כמוך, אבל אני סובר כדעת רבי יהודה בן תרא. כך כתוב מפורש ברייתא, דתניא. אדם שאומר לחברו, בעדים הלוויתיך, בעדים תפרע לי. חק שביניהם ויכוח אם פרע או לא, הדין הוא או שייתן שלם מחדש, או יביא ראיה שאכן הוא פרע לו, יביא עדים שהוא פרע לו. ובן אבי תרא אומר, יכול לומר לו הנתבע, אני שילמתי לך לפני פלוני ופלוני, וכו במדינת הים. כי זה ממש כסברת שמואל. פריך וחי. ממה די בשעת הלוואה קאי, די משעת ויעה קאי, ואחיקה אמר לי, לא בעדים לביתיך, בעדים האלה חלפו רעיני, ובשעת הלוואה, דברי הכל, חייב. מקשר הבאה, מה התשובה הזו של שמואל? מי אמר לך, שכאן מדובר, שהוא אמר לו בשעת הלוואה, בעדים פרעלי, אולי לא זה כוונת הברייתא, אלא, כוונה היא כך, אותו אדם רק הלווה לו בפני עדים, ולא אמר לו כלום בשעת הלוואה. ואחר כך, בשעה שהוא טבע אותו בית הדין, אז הוא אמר לו את המילים האלו, בעדים הרי לבטיך, לבטיך בפני העדים. ואם כן, מה כוונתי? ודאי את כוונתי לומר, בעדים פרעלי, למרות שלא אמרתי, זה מפורש. ואז זה דעת הנקמה שאכן, עליו לשלם. ובן בתרא אומר לו, יכול לומר לו, שילמתי לך בפני פלוני ופלוני, הולכו מדינת הים. אבל אם הוא אמר לו במפורש, אל תפרעני אלא בעדים, בזה יודע רבי יהודה מבית תרא, שאכן הוא חייב לשלם לו, להביא ראיה שהוא שפרה לפני עדים או שישלם מחדש. לא יכול לומר לו, הלכו להם ממדינת הים, ואם כן אין מכאן ראיה לדעת שמואל. אמר פפים משמדי רבה, הלכתה, המלווה את חברו בעדים צריך לפרעו בעדים. לעומת זה, רב פפה משמדי רבה אמר, המלווה את חברו בעדים אין צריך לפרעו בעדים, יכול לשלם לו גם בינו לבינו. ואם אמר תפרעין אלה בעדים, צריך לפרעו בעדים. ובכל זאת, אם אמר לו פרעתי חבני פלוני ופלוני הולכו מדינת הים, נאמן, עד שאומר לו, אל פרעני פני פלוני ופלוני, שזה כבר משהו אחר, חייפרע בפניהם. מת הגמרא, הודה אמר לחברי, כי פרעתין פרעני באפי ראובן משמעון, אז אלו פרעה באפי תרי מעלמא. אמר ביה באפי בתרי, אמר לי, באפי בתרי פרעה. אמר לרבה, לאחי קרא אמר לי באפי ראובן משמעון, כי יחי דנה דחייה. היה אדם אחד שאמר לחברו, כשאתה פורע לי, תפרע לי רק בפני ראובן ושמעון. הלך ופרע לו בפני שני עדים אחרים. ככה הוא טוען. ואותו התובע כמובן אומר שהוא לא פרע לו כלל. אבל הוא הביא שני עדים שאכן הוא פרע בפניהם. אמר אביי, כמה שאמר לו, תפרע לפני שניים, והוא פרע לפני שתיים. אם כן, יש פה שני עדים והם קשרים. אמר לו רבה, לא, בכוונה הוא אמר לו בפני ראובן ושמעון, כדי שלא יאמר לו, הנה, יש אחרים שמעידים על כך, אני רוצה רק ראובן ושמעון בלבד, אם פרע לפני אחרים, הם לא נאמנים אצלי. ההודה אמר לחברי, כי פרעת לי פרעין לי באפי בתרי תנו לחטא, עזר פרעי בין דילה לדילה, התניסו אנחנו זה, אתה לכמד רחמן אמר לי, אין, קבולי קבטין הוא מיני דרך פקדון, ואמינה, לבי גבה פקדון, עד אם יתרומו בתרי תנו לחטא, מקיים תנאי, אמר לי, כיוון נקרא מודידי בדשק לתין הוא מיני, פרעון מעליה הווה, היא אמרת לקיומי תנאי, זה להתין הוא, דענה ורשת, התעין לחטא וספרה וספרית וספתה וכולי תלמודה. אומרת הגמרא, היה אדם אחד שאמר לחבר שלו, כשאתה פורע לי, תפרע לי את זה בפני שני תלמידי חכמים ששונים הלכות. הלך ושילם לו את הכסף, פרע את הכסף בינו לבינו. בינתיים הכסף שהיה כבר ביד אותו המלווה, הם נאנסו. אז הוא טוען עכשיו, כיוון שהכסף הזה עכשיו, כי לא קיבלת רק בתור פיקדון אצלי, לכן מי הפסיד את זה? אותו הלווה. בא לפני רבי נחמן, אמר, כן, אני קיבלתי זה מנודח פיקדון, כי אני אמרתי שזה יהיה אצלי עד שיזדמה פנה שיהיה תלמידי חכמים, ואז הידי זה יתקיים תנאו, ונתן, כיוון שזה נס, אני רק שומר חינם, מלא, הוא הפסיד את הכסף, צריך שאני מישהו. אמר לו רבי נחמן, כמה שאתה מודה שקיבלת את הכסף הזה, אם כן זה נחשב פירעון גמור. מה שאתה אומר בתוך הלב שלך, קיבלת תורת פיקדון, דברים שבלב אינם דברים. רק מה אתה רוצה לקיים את התנאי? אז הוא מושיב לו, רבי נחמן בבדיחותה, אין בעיה, תביא את הכסף עכשיו, הנה פה אני, פה אני ורבי פשט שנינו נמצאים בבית הדין, אנחנו למדנו את ההלכות, ספרה ספרי, למדנו כל התלמוד כולו, תביא כדי שיתקיים התנאי. עד כאן, ברוך התנאי לעולם, אמן ואמן.